אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן. ברוכים הבאים לארץ האפרטהייד והשחיתות.
לא ברוכים הבאים כי הם לא נמצאים בה, אנחנו נמצאים בה.
אבל...
זה למעשה ההפך מברוכים הבאים, להגיד למישהו, אתה יודע, יש ההפך לברוכים הבאים? כי כאילו אנחנו פה והם לא פה.
ברוכים השווים? לא, ברוכים הנמצאים.
אבל
אנחנו... הם לא פה. אבל מה שהנקודה היא שהם לא יודעים על איזה מדינה מוקד אפרטהייד ושחיתות אני מדבר.
הם כן,
הם
כי חושבים, אמרנו מראש שאנחנו נוסעים ל...
הם חושבים...
סאס אפריקה.
סאס אפריקה.
ככה הם מדברים האנשים האלה. סאס אפריקה. מוואף.
המש...
מוואף. מוסון.
ואיך הם אומרים אפרטהייד? זה הכי מוזר. אפרטהייד.
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 וגם אני הבנתי...
דיסליון.
כן. אז יש פה... טוב, אנחנו נגיע לכל נושא המפתעים שנייה. אנחנו... הנקודה היא ש-never has a beagles been so far south. יש לנו... אנחנו באמצע אירוע מכונה beagles in Africa.
אין שום אירוע מכונן שקוראים לו beagles in Africa.
National African Congress מאוד שמח שה... rainbow nation של ה-diversity סוף סוף יש להם גם person of beagles. חוץ מזה לאפריקאים לא אכפת מזה ש-beagles פה, אבל באמת הנקודה הראשונה מבין באמת אין ספור שאנחנו הולכים לדבר עליהם, היא הנושא של המפתע. כי כמו שאני הבחנתי, בעצם הלבנים או הדוברי האנגלית משתמשים בכמות המינימלית ביותר של פה ושפתיים בשביל
This is the accent. This is the South African accent.
This is South Africa. How do you...
You know, in Joburg.
כן, הם קוראים לה, אנחנו כרגע ביוהנסבורג והם קוראים לה ג'ו-ברג.
I am Nelson Mandela and I am chilling out in Johannesburg, South Africa.
כן, זה לא, לא, לא בדיוק תואם לזה, זה, הם באמת, הם באמת קשה להבין אותם.
And when I'm chilling out, I'm listening to Talib Kweli and DJ Hi-Tech, Reflection Eternal. זה ענק שיש אלבום שמתחיל ככה, וכי אנחנו פאקינג בדרום אפריקה, שזה מקום שבאמת בחיים לא חשבנו שנגיע אליו.
לא, גם לא, 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 אי אפשר להגיד שיותר מדי רצינו.
Nope.
אבל אנחנו פה בגלל שהזמינו אותנו מטעם גוף מסוים, שאנחנו לא נדבר עליו היום, כי הוא לא... לא,
זה
לא,
לא,
זה,
here,
לא זה לא העניין.
נציין רק שמדובר בגוף יהודי.
הוא מאוד יהודי, הוא מאוד יהודי.
זאת אומרת, ואנחנו... זה לא קשור לביגלס, זאת אומרת, זה לא יוצא קהילת הביגלס.
אולי כי אין, אין כזאת קהילה ואין כזה מיעוט, אתה המצאת אותו.
You like rooibos?
Do you like rooibos?
אז אוקיי, יש פה כל מיני דברים, אבל המפתעה וההצעה המקומי של הדברים הוא משוגע. אחד מהדברים הכי טעימים שיש פה, בנוסף לבקר ויין, שהם באמת ברמה פשוט חולה,
זה רויבוס.
רויבוס, do you like the רויבוס?
רויבוס. עכשיו, כל מה אני אומר למערכים שלנו פה, כל מה שואלים אותי, אתה רוצה משהו לשתות אחרי ארוחה, ואז אני אומר, האמת שאני אוהב תה רויבוס, או מה שהם יכולים בעברית, רויבוש.
הם משהו בהם ניצת. הם כאילו מתחילים לחכך ידיים זו בזו.
אה, בואי, בואי, you like the רויבוס, אה?
You like the רויבוס. כאילו, כנראה שהמשמעות של זה זה משהו אחר פה.
You know רויבוס is South African.
אינוס קטינים. אני לא יודעת, כי הם ממש...
You know the רויבוס, it's South African, boy. הם קוראים לי בואי, אני מת על זה. בואי, you know, the רויבוס.
עכשיו, חשוב לציין
שיש פה שוויון מוחלט בין שחורים לבנים.
נגיע לזה. לא, לפני כן חשוב לציין שאנחנו במהלך שהותנו פה הארוכה, אנחנו, מה?
מתארחים אצל אנשים.
בדיוק, אנחנו מתארחים אצל אנשים בבית. אנחנו לא במלונות, כי לאותו גוף שהביאו אותנו לפה אין מספיק כסף, ולכן אנחנו מתארחים אצל...
לא, גם בגלל חוקי הגזע, אנשים ממוצא ביגל לא יכולים לשעות בקרב לבנים.
אז אנחנו, אז קודם כל מה שמעניין בסיפור הזה של להתארח אצל בכירי הקהילה...
היהודית.
היהודית, זה שהם גרים באושר מופלג במקום הזה.
לא, 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 הם לפני 15 שנה גרו באושר מופלג. עכשיו הם חיים... בבאמת פאר שאי אפשר לתאר, זה באמת לא.
זה משהו שהמקבילה הישראלית שלו.
אין לזה מקבילה ישראלית.
זה, לא, זה באמת הבתים הכי גדולים וקיצוניים בכפר שמריהו.
אנחנו בשכונה בג'והנסברג עכשיו, שהבתים בה באמת נראים, זאת אומרת, היא שכונה להערכתי פי 10 בגודלה מכפר שמריהו באופן כללי, היא לא שכונה כזאת עשירה, זאת אומרת, היא עשירה, אבל זה לא האליטה של האליטה שלה, זה פשוט יהודים עשירים. אנחנו נמצאים עכשיו בבית, זאת אומרת, זה בית שאי אפשר, זה באמת אי אפשר לתאר. זאת אומרת, זה בתים של עשרה כן, זה מנשן של 10-12 חדרים, עם בריכות, עם חדרי משרתים.
כמובן שגם גרים בהם תמיד רק זוג מבוגר אחד, כי הילדים כבר עזבו את הבית.
או עזבו את המדינה, כי כמו שאנחנו עכשיו מספר לכם, לא ניתן ללכת ברחוב בדרום אפריקה, בעיקר לא בג'והנסברג.
פשוט, זאת אומרת, זה נשמע קיצוני כשאומרים את זה, ואני גם חשבתי...
אמרו לנו מראש, כאילו אני אעשה פה סדר שנייה. כן. את פה למי שלא...
אני פה בשביל מי שלא בג'והנסברג. ג'ו-בג.
You like ribos, huh, boy? You like the ribos, you like the ribos. אז כל מה אמרו לנו, you have to stay vigilant, יש פה הרבה פשיעה.
Vigilant, המילה חזרה על עצמה, vigilant. מסתבר שהדבר הזה של לא ללכת ברחוב, זה לא אומר שכאילו, לעת ערב עדיף שאישה לא תלך בלי מלווה, לא, לא.
לא הולכים ברחוב.
לא הולכים, לא אני ועומר, ולא כל הקבוצה שלנו, שמונה 15 אנשים.
לפני כמה ימים היינו בדרבן, וליום אחד, שדרבן היא עירת חוף, שהיא דווקא לא על הים האטלנטי, אלא בים ההודי, ורצינו ללכת 5 דקות מהמרכז כנסים, בו הצגנו לים, ודרשו לשלוח אותנו להבטחה, אם ההבטחה איתנו, אני תהיתי, שאלתי לה, אמרתי, זה לא ימשוך יותר תשומת לב, והם לא הבינו את השאלה.
כן.
זאת אומרת, הם פשוט לא הבינו מה אני מדבר.
זאת מסוכן פה ברמה, באמת יומיומית,
לפחות לטענתם, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, כי לא זכינו לדוחו, אני מניח שזה נכון, כן.
בתוך האחוזות האלה,
בכלוב זהב.
הם מין בתוך gated community כאלה,
בתוך gated community.
נכון, זאת אומרת, יש פעמיים הבטחה לתוך המתחם, ואז יש עוד הבטחה למתחם יותר גדול, והבטחה זה לא רק השער הזה שעולה ויורד עם השלט, כן? בשואם. זה גם, יש שם איש ביטחון שעומד 24 שעות, עם רובה.
יש גדר מחושמלת.
יש גדר מחושמלת, זאת אומרת, זה נראה כאילו, זה באמת וילה בג'ונגל, זאת אומרת, זה ליטרלי מה שזה, הם חיים, הם באמת, זאת אומרת, הם לא הולכים ברחוב.
הם לא הולכים ברחוב, יותר מזה, אני גם אגיד,
אנחנו שנייה נגיע,
אנחנו שנייה נגיע להבדלים בין קייפטאון לג'והנסברג, כי הם נורא מעניינים בהקשר הזה, אבל כן, מה שצריך להגיד, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, זה שהסיבה גם שאנחנו נהנים כל כך פה כרגע, זה כי היחס בין ביטחון אישי, זאת אומרת, כמה שמסוכן פה, מחפים על זה, זאת אומרת, כמה שהכסף שלנו שווה פה הון, ובכלל כמה שהם משאירים, זאת אומרת, הם באמת לא יכולים לצאת לרחוב, דבר שאנחנו כישראלים יכולים.
מה זה יכולים? לא יכולים לעלות על הדעת מצב כזה שבו אי אפשר בכל רגע נתון לצאת לרחוב.
לצאת לקנות סיגריות. אי אפשר לצאת לקנות סיגריות. מצד שני, הכסף שלהם שווה כל כך הרבה שהם באמת חיים בבתים
שהם יכולים להינעל בתוך אחוזות עצומות.
אנחנו באמת, אנחנו בגלל היוקר מחיה, במובן הזה זה נורא מערער כמו פסיכולוגית להיות פה. כי זה לא אתה אומר, וואו, אני בפולין, כמה השקל חזק, מאמי, אין בעיה, אפשר להזמין עוד כוס יין. זה לא זה. אנחנו, אם מישהו פה מהמאזינים שלנו, הוא הבעלים של נכס בתל אביב, עם קורט הנכס הזה, יכול לקנות לא אחד, אלא 2.
אני חושבת שיותר.
3 מהמנשנס האלה, שהם בגדר 3, זאת אומרת, 3 קומות, 10 חדרים, כן?
כן, כל אחת.
הבתים פה, הבתי פאר האלה עולים פחות מ-$100,000. זה המציאות היום. עכשיו, מה שזה יוצר, זה מציאות נורא נורא תפוקה, שבו בעצם הלבנים נראה שמצד אחד החיים שלהם מדהימים, גם צריך להגיד, האיכות של החומר גלם פה, לפי דעתי מגמדת את מה שחווינו בצרפת. כן. הבקר יותר טוב, זה אולי הבקר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי.
זה בשר מדהים, באיכות יוצא דופן.
יין באיכות שהיא באמת...
יין, אני לא שתיתי יין כזה.
לא שתיתי יין כזה בחיים שלי. בטוח, שוב, גם בטוח לא במחירים האלה.
בדיוק, זאת אומרת, לא משהו שאני יכולתי להרשות, אני בטוחה שיש...
זה לא ברבוקים של 1,000 שקל שהם אומרים לעוד ברבוקים של 5,000 שקל. זה ברבוקים של 500 שקל, שאתה משלם להם פה 30 שקל.
כן, כן, זה די מטורף.
אמיתי, אבל זאת אומרת, זה היחס. ברבוק שבישראל עולה 400-500 שקל, פה יעלה 30-40 שקל. יין בלתי ניתן לתיאור.
בכלל הכל, זאת אומרת, ברמת גם הבגדים הם מאוד זולים.
זה עירך אותנו איזה זוג, ואמרו לנו, תקשיבו, אנחנו מלא שנים רצינו, בכלל הקהילה היהודית פה נורא מעניינת, ואמרו לנו, נורא רצינו להגיע לישראל, אבל הבנו שהאיכות חיים שלנו תיפגע, וכאילו, כל מיני הם חזרו,
לא להגיע, לעבור.
לעבור, להגיע לישראל, כן. והוא אומר, האיכות חיים שלנו תיפגע, וכאילו, אמרתי לו, כן, יוקר המחיה, והוא אומר לי, והוא כאילו מחייך באינוחות, אומר, כן. ואז אתה מגיע לבית שלו, ואתה אומר, כאילו, ואתה מדבר איתו קצת, אתה מבין שזה כאילו בשביל בן אדם לעזוב פה. זה אומר לעזוב מנשן, שבו יש לך, בכנות צריך להגיד את האמת, לכל הפחות 2-3 משרתים.
אבל זה לא רק הבית, זאת אומרת, בכל הבתים האלה, רק הגברים עבדו.
בדיוק.
זאת אומרת, זה ברור שזה נשים שהן לא בדיוק...
לא צריך את זה, כלכלה
השנה. הן לא תורמות לכלכלת הבית, בוא נגיד. הן עושות מה שהן רוצות. על משכורת של בן אדם אחד שהוא...
עורך דין או רופא.
בדיוק, עורך דין, רופא.
מהנדס,
כמובן, מאוד יהודי הכל. הם יכולים לחיות ברמת חיים שבאמת בישראל... זה השמנה והסלטה של ה...
אפילו לא, אני לא חושב שאפילו בישראל אתה יכול לחיות כך. זאת אומרת, אלה אם אתה באמת נוחי דנקנר, סטפן, זאת אומרת, זה...
נכון,
זה לא, זה אפילו לא הסירון העליון.
זה מה שפה היהודים המאוד רגילים עם משכורת אחת של רופא.
אמיתי.
באמת, הדבר הכי סטנדרטי למעמד הביניים
הישראלי. ואתה קונה לכל הילדים שלך בתים, וכאילו מין, הכל אחלה, ותשים פעם בשנה כל המשפחה, כאילו
לחושב. מה זה פעם בשנה? אתה גם נוסע בתוך המדינה, הכל באמת גרושים, אבל הקרבה באמת בדמות חוסר היכולת.
אפס ביטחון אישי.
באמת לחיות.
הם לא חיים.
זה לא חיים.
אנחנו היינו במקום הראשון שהיינו, אז קייפטאון היא קצת אחרת, כי קייפטאון בכל זאת עיר, בכל זאת אפשר להסתובב, לפחות בתוך אזורים מסוימים. היינו באזור יהודי מאוד יפה, שהוא כאילו קרוב לים.
כן, יאמר שלקחנו אובר מכל מקום לכל מקום, זאת אומרת, לא באמת הסתובבנו.
נכון. ביום הראשון קצת הלכנו בתוך השכונה, שאפשר להגדיר אותה כמין, לא יודע, שכונת חוף יוקרתית יחסית, וכאילו הסתובבנו שם, אבל אמרו לנו שזה לא דבר שמומלץ לעשות בלילה, גם בתוך השכונה.
אתה גם רואה, אנשים לא נמצאים ברחוב,
אין רחוב, אין חיי רחוב. העיר מתקפלת ב-9-10.
נכון, היא נטושה.
זה נורא עצוב במובן הזה.
זאת טיילת מדהימה על הים, יפהפייה שהשקיעו בה, במה שאצלם הוא השישי בערב, כן? כאילו סופש, 21:00, זה נטוש ואין שם נפש חיה.
עכשיו, אני...
היחידים שברחוב הם מה שאחת המערכות שלנו קראה, undesirable.
The undesirables. תראו, אין פה אפרטהייד.
זה פשוט הומלסים...
אין פה אפרטהייד, אבל בזה צורה נורא מעניינת, כל מי ששחור... מאוד מאוד עני, וכל מי שלבן לא כל כך עני. עכשיו, ברור שזה יותר מסובך מזה.
לא, צריך להגדיר את זה אחרת, צריך להגדיר את זה אחרת, כי אני לא חושבת שמה שאתה אומר זה נכון.
אני לא הבנתי שאנחנו באים למדינת עולם שלישית, שבו, כפי שהמערכים שלנו הסבירו, 80% מהאוכלוסייה, שהיא שחורה כולה, מתחת לקו העוני. עכשיו, אם אני מבין נכון, 10% מדרום אפריקה היא לבנה, כל השאר לשחורים.
כן. לא, זה לא נכון שכל מי ששחור הוא עני, וכל מי שלבן הוא עשיר. מה שכן נכון הוא ש את כל המקצועות המרג'ינליים, השירותיים, זאת אומרת, נהגים, מלצרים, כל משהו בעצם שירות כלשהו, רק שחורים עושים את זה.
לא, אז את בכלל לא הבנת, זה טועה, זה הרבה יותר חמור מזה. זאת אומרת, את כל התפקידים האלה, מה שבישראל מכנים סודנים, פה גם עושים סודנים.
זה לא סודנים, כי זה גם מלצרים בבית קפה רגיל.
אני מסביר, את לא מדייקת. זה הסבירו לנו את זה. מי שעובד, מי שאת רואה עובד, זה לא דרום אפריקאים. זה מאגרים ממוזמביק וממאלי, שבאו ברגל לדרום אפריקה, כי דרום אפריקה נחשבת מקום, אין חוקי הגירה לפה, היא בעצם הפילו את הגבולות, ויש בנוסף לשחורים המקומיים שחיים מתחת לקו העוני, שאנחנו נדבר על זה במסגרת מה שנקרא quote unquote reverse apartheid, נגיע לזה, כאילו גזענות ההפוכה שיש פה, שבו יש כאילו אובר העצמה של שחורים, יש פה עצמת כאילו אפליה מתקנת לטובת שחורים דרום אפריקאים, במקביל לזה יש תופעה שפשוט יש ים בשחורים שיגרו לפה, שהשלטונות לא מעשית, יש פה בעיית הגירה.
אתה לא, לבן לא ישרת אותך, הוא לא יסיע אותך באובר, הוא לא יגיש לך קפה, והוא לא גם לא כל כך ימכור בחנות, אני חושבת. זאת אומרת, זה כנראה, הם עושים רק את המקצועות החופשיים, זה די מדהים, זאת אומרת, ההפרדה...
לא, יש פה עוד קוקוסייה...
ההפרדה היא כל כך, כל כך...
אז בוא נעשה פה סניין סדר, אבל ברמת האתניות. יש בדרום אפריקה בעצם לבנים ואת השחורים. הלבנים מתחלקים ללבנים דוברי אפריקאנס, זאת אומרת, בעצם לבנים שבצורה כזאת או אחרת, שורשיהם הם הולנדים, as opposed to לבנים שאני מניח שרובם הם יהודים, שבתוכם נמצאים גם יהודים, שהשורשים שלהם יותר בריטים ומדברים אנגלית באיזושהי צורה. בנוסף לזה יש את החלוקה שדיברנו על זה שיש את השחורים בעצם המקומיים, יש שחורים מאגרים ויש עוד אוכלוסייה שנקראת colored, שזה פשוט דרך נורא גזענית להגיד בן אדם שהוא לא מספיק שחור בשביל להיות שחור, וזה כאילו הודים ומלזים שעם השנים בעצם פיליפינים קצת, שבעצם התערבבו עם האוכלוסייה בעיקר השחורה. ובעצם פוסט-אפרטייד, פוסט-1994, יש אפליה מתקנת מובהקת לטובת שחורים דרום אפריקאים, והדבר הזה לכאורה הוביל לאיזשהו מצב נורא 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 בעייתי, שעם השנים האפליה המתקנת הזאת הפכה להיות מה שאנחנו כמעט תופסים כאסטריאוטיפ על איגודים. זאת אומרת, לשם הדיון אחד מהמערכים שלנו סיפר לנו שהוא עובד בחברת טכנולוגיה, שמספקת איזשהו שירות טכנולוגי, ובשביל לקבל מכרז, הם תמיד עושים את המכרז דרך חברה שחורה.
כן.
כי אתה חייב, יש איזו אפליה. והם בעצם, מה שהתחיל כפרויקט פלורליסטי ואפליה מתקנת, הפך 20 שנה אנחנו בעצם, הפרטה נגמר ב-94.
לטענתם של הלבנים, שבעצם מתארים מצב, לפנינו הם תיארו מצב, שבו יש מין מגה פימפס, שחורים, עשירים בטירוף, שבונים בחוסר טעם את הבתים שלהם, ו-living it large ברמה כמובן מוגזמת וחסרת טעם מבחינתם, שוב, אני רק מצטטת כמובן, והם בעצם הורסים את המדינה וגורמים לפיתורים של לבנים ו...
עכשיו, באופן כללי, הם, זאת אומרת, יש נרטיב מאוד גזעני שנחשפנו אליו, שהוא, זאת אומרת, אחרי שמסיימים לעשות את האפולוגטיקה על האפרטייד, בעצם מסבירים לך שיש היום reverse apartheid, ושכלבן נורא קשה להיות לבן בדרום אפריקה, כי הכל נגדך. והדוגמה, הדוגמה לזה, ואולי הדוגמה הכי מעניינת לבעיה, זאת אומרת, לבעיה של הניהול של המקום הזה, הוא ביטוי שלקחנו כמה ימים להבין, שאני עכשיו אחכה אותו בדרום אפריקאית.
Let's cheating.
Lead shitting. מה זה, מיכל, תסבירי מה זה?
מרגע שהגענו, הם לא הפסיקו להגיד לנו, in 12 there's lead shitting.
Lead shitting.
מה the fuck?
Load sharing? מה זה?
זהו, מתברר שזה load shedding.
כן.
כלומר...
השלט מתח.
השלט מתח.
זה דרך יפה להגיד שאין חשמל.
זה דרך יפה להגיד, יש הפסקות חשמל יזומות בנות שעתיים מדי יום.
באופן אקראי בשכונות.
ומודיעים להם מראש, וזה מחולק לפי שכונות. זאת אומרת, אז אומרים לך, היום בשכונה שלך היא בין 2 ל-4, לא יהיה חשמל.
עכשיו, אני מניח שאף אחד מהמאזינים שלנו לעולם לא חי במצב שבו אין חשמל זורם. אני אומר את זה דרך כלל ברצינות. אני לא חושב שבחיים הייתי במקום שבמובן מסוים ניתן להגיד שאין בו חשמל זורם.
אני הייתי, קראו לזה הודו, שגם שם עושים את הדבר הזה, רק אני חושבת שלא מודיעים לאזרחים, כי עוד פחות שמים עליהם זין.
ממש.
אבל זה דבר מדהים. עכשיו, זה עוד דבר שמחלק את האוכלוסייה, כי למי שעשיר, כמובן מי שעשיר לא יחיה ללא חשמל או ללא אור או אינטרנט במשך שעתיים מהיום שלו. ולכן יש כלכלה שלמה של גנרטורים שעשירים קונים.
Inverter.
כן, ופשוט נכנסים לפעולה ברגע שההפסקת חשמל הזאת מתחילה.
עכשיו, לי זה יושב הנקודה, בעיני נורא מעניין להשפות לישראל, מעבר לדיון של האפרטהייד עצמו והגזענות וחברה גזענית ומה קורה, דוגמה נורא מעניינת לנקודה שאני חושב שאני ואת מדברים עליה הרבה, של כאילו מין מה שאני מכנה פנטזיית קו האדום. זאת אומרת, הישראלי השמאלני הממוצע מדמיין שיש איזה קו ברור, קו אדום ברור, שאחריו לא ניתן יהיה לחיות. וכשאתה מגיע למקומות
כאלה, אתה מדבר מבחינה פוליטית.
מבחינה פוליטית לא, גם לא. הרבה מהחלומים שלנו, השיח הוא בדיוק שהחרדים יהיו איקס כזה, כבר לא יהיה ניתן, כל השיח של זה לא יהיה אפשרי ש...
כן,
ואז אתה מגיע לפה ואתה מבין שזה לא נכון, שאפשר לחיות בכל... זאת אומרת, אנשים יכולים להגיע למצב שבו אתה כאילו filthy rich, יכול לאכול wagyu steak, מהבוקר עד הלילה, שישגרו לך קוויאר לתוך התחת בתותח, אבל אתה לא יכול לצאת מהבית שלך ואין חשמל.
אבל יש לך גנרטור. ובבית יש הכל. זאת אומרת, זה בדיוק, נכון, בדיוק התשובות, כן. לזה, זה בדיוק, נכון. וזה העניין, וזה העסקה שאנשים האלה עושים, ובמובן הזה אני מאוד מסכימה איתך, זאת אומרת, זה גורם להבין שאין קו פרשת מים.
בדיוק.
אין קו שבו כולנו מסתכלים ומבינים שהנה הגיע הרגע הזה שלא כולנו חיכינו, וצריך לעזוב, כי מפה הולך להידרדר לנו. הם חיים עם זה, וזה מה שהם מכירים, וזה בסדר לרובם. כן. זאת אומרת, הם גם, אפשר לומר שהם חיים לא רע בכלל.
הם חיים מדהים, חוץ מזה שהם חיים מזעזע. זאת אומרת, זה בדיוק העניין.
אבל זה גם מה שחושבים עלינו בהרבה מובנים. זאת אומרת, בן אדם מבחוץ שבא לישראל, ורואה שברחוב מסתובבים...
איך אתה חי תחת רקטות? אתה אומר, תשמע, אצלי אין רקטות. רקטות זה בסדרות. אני חי בתל אביב, יש לי דליקטסן. יש לך דליקטסן?
כן. חי תחת רקטות, חי במדינה שכאילו מין חיילים מסתובבים עם נשק ברחובות, חי במדינה שאין תחבורה ציבורית נורמלית, חי במדינה ש... זאת אומרת, הרבה דברים אפשר להגיד מבחוץ, איך הם יכולים לחיות ככה, ואני בטוחה שזה נאמר עלינו, והנה אנחנו חיים, ואנחנו גם נמשיך לחיות, ובמובן הזה יש משהו מפחיד בזה שכאילו איכשהו תמיד יהיה בסדר.
נכון, אני חושב שאני שהיינו בפריז, הבנו כמה אנחנו ברי מזל כישראלים, ודווקא בגלל זה, לי הרבה הסימונים פוליטיים נפלו שם, שבאמת אנחנו חיים במדינת אפרטהייד, במובן של ביטחון. זאת אומרת, יש, גם אם אין אפליה במובן כמו שהיה פה, אנחנו בעצם חיים בסקיוריטי סטייט, ולכן אין פשיעה בתל אביב.
אין פשע, נכון.
אין פשע. ברמה פסיכית, בפריז ניסו לפרוץ לנו לדירה. אנחנו גרים ביפה, אנחנו בקושי נולדים את הבית.
כן, בפריז יש גם אזורים שלא כדאי באמת להסתובב בהם.
נכון, נכון.
בתל אביב זה לא ממש דבר שיש אותו.
נכון, עכשיו פה אתה מקבל את ההקצנה שזה אפילו יותר, כי בפריז זה אותו מה שעבר, רף וזה, אבל כאילו, פאק, אני חי בפריז. פה אתה מקבל איזה, כאילו, פה זה מה שמרגש בעיניי, ומה שגם כל כך שואב ומסקרן לגבי המקום הזה, זה שאתה מקבל את הדילמה, שהיא בעצם הדילמה של המערב כבר 200 שנה. זה הדילמה של הקולוניאליסט, שמגיע למזרח או לאפריקה ואומר, מדהים פה.
כן.
כאילו, עכשיו, מדהים פה, במובן הכי אובייקטיבי
שמילה. במובן שהכסף שלי קונה הכל.
לא, גם מדהים פה במובן הזה שקייפטאון היא אחד מהערים הכי יפים שראיתי.
יפהפייה.
יפהפייה. הטבע פה הוא לא משהו שאנחנו מכירים. זה פרא, טבע פראי שהוא במקביל לזה גם יפהפה. מהערים, לחיות, לצמחי, הכל.
לחוף הים.
לחופי הים. קייפטאון בשונה מתל אביב היא עיר שמוקפת בים.
נכון.
מין קצה מוזר כזה. נכון. בבניית סביב הרים, שזה דבר, שתי הרים.
לא, זה גם מקום, במובן הזה הוא גם באמת דומה להודו, שיש פה איזה... איזה חופשיות כזאת, זאת אומרת שאתה קצת...
אנשים ענקיים,
דווקא התכוונתי מהבחינה הזאת שקצת אפשר לעשות מה שאתה רוצה.
כן, כן, בטח.
זאת אומרת, אין פה בדיוק חוק במובן הנוקשה של המילה, וכן, ואנשים באמת מקסימים ומיוחדים.
לבנים ושחורים כאחד, יש לציין, באמת.
כן, כן.
אופי נוטף מאנשים, כמה שזה סטריאוטיפי, חום, אירוח, זה באמת, זה אמיתי.
כן, כן, הכנסת אורחים.
אקראית גם, כאילו, באמת, המקום הזה. אבל אני חושב שבאותו מידה אתה מקבל באמת גם את ה...
עכשיו שנייה, אני לא יודעת איך עוד לא הגענו לזה, אבל חשוב מאוד לציין שלכולם יש משרתים.
מה זה משרתים? Out the ass.
עכשיו אני רוצה להסביר. הגענו לבית הראשון שלנו, והייתה שם אישה שחורה שהיה לה מאחור המין יחידת דיור משלה. יחידת דיור, אגב, מאוד עלובה. זה לא,
אישה בת 60 שהסבירו לנו שהיא יכולה לסחוב את המזוודות שלנו, ואז התעצבנו עלינו כשניסינו לסחוב את המזוודות בשבילנו.
כן, היא חיה איתם כמה שנים, יש לה מאחור המין באמת ביטן פצפון עם מקום בדיוק למיטה ולשירותים, לא יחידת דיור, מה שנקרא כמו שיש בישראל, שזה מין דירונת, כן, זה לא דירונת.
אתה לא עושה את הילד שלך שם, זה לא, הילד, זה לא החדר של הילד בחור.
והסבירו לנו שיש לה בית, אבל זה פשוט בחלק אחר של העיר, אז היא מעדיפה לישון אצלם.
שאני חדד, זה לא בחלק אחר, זה באחד מהטאונשיפס.
כן, שזה מקומות באמת. עזה זה ארמונות לידה.
עכשיו, המקומות האלה מכילים 2, 3, 4, 5 מיליון איש, כן? זאת אומרת, רוב קטן.
לא, הטאונשיפ האלה זה עוני שקשה להכיל. זה פחונים, באמת פחונים. עכשיו, אז הם אמרו, האישה שלנו, ההלפ שלנו, זה למעשה עבד, אני מצטערת. כאילו, אין פה דרך אחרת להגיד את זה.
לא, אמרו שמשלמים למצוין.
כן, או משלמים למצוין, זה מה שהם אוהבים להגיד. והם בעצם, זאת אומרת, היא החל בלגדל, אין להם ילדים, אבל היא תהיה עם הנכדים כשהם מגיעים. והיא תעזור לבשל, והיא כמובן מנקה כל הזמן, זאת אומרת, היא ממש חיה שם, היא כל הזמן עושה משהו.
תראי, אני לא חושב שאנחנו חיים, אנחנו כרגע נמצאים במדינה שלפי דעתי לא נהוג לעשות בכלים.
הם לא עושים שום דבר בבית.
הם לא עושים שום דבר.
זה דבר מטורף.
אתה מסיים את ארוחת הערב ופשוט במקרים מסוימים אפילו משאירים אותה על השולחן, כי או שעוד שעה מישהו מגיע, או מחר על הבוקר מישהו מגיע.
כן.
זה מטורף.
או שהיא כבר שם. זאת אומרת, בבית הראשון היא הייתה שם כל הזמן. עכשיו,
יש חבר של סבתא שלו בדרום אפריקה, והוא תמיד היה צוחק שהיא לא יודעת לבשל, כי היה לה מוודים. ועכשיו שאני פה, אתה רואה את זה, זאת אומרת, אנשים לא מבשלים.
לא, עכשיו, מה שמתאים זה שאמרנו, טוב, זה כנראה הבית הזה, כי הבית הראשון שהיינו בו, זה היה יהודים שהם היו, בוא נגיד, טיפה...
לנו הרגישו מאוד שמרנים.
שמרנים בדעותיהם.
ויצמם גם, יש להגיד, המון גזענות.
המון גזענות, המון אמירות גזעניות שבאמת האוזניים מצטלצלות.
כן, כי אני תמיד, אולי נגיד איזה מילה
שנייה. רגע, אני רוצה להגיד על זה שנייה, תכף תגיד, שאחרי זה דיברנו עם מישהו שאנחנו מכירים מראש פה, שהוא כאילו מין... מה שנקרא משלנו, כאילו מישהו מאוד, שהיית מצפה שכאילו, הוא מאוד שמאלני ומאוד מודע, ואז סיפרתי לו שיש למשפחה הזאת עבד, ואז הוא קצת הובך ואמר, לכולם פה יש.
לכולנו יש משרתים, הוא בעצם עוזרים.
כן, והוא אמר שגם לא יש, ולא רק שיש לו את המשרתת הזאת, יש לו גם מישהי שעושה גיהוץ, זאת אומרת, יש גם כל מיני, וגינון, ויש לכל דבר יש אדם מותאם שיעשה את זה, ולאט לאט למדנו שזה נכון, זאת אומרת, אין פה בית שאין בו help, מה שנקרא.
לא, אין את זה, ובכלל, זאת אומרת...
מיותר לציין שהם כולם שחורים.
ובכלל, בגלל ש... בגלל בעצם אפליה המתקנת הזאת מצד אחד, וגם, זאת אומרת, טיפה קראתי על זה, כאילו העניין הזה של ההגירה הוא דבר ענקי, זאת אומרת, זה לא בקטנה, זאת אומרת, זה לא, הם אומרים שחורים. זאת אומרת, יש פה איזה 2 מיליון איש, אם לא יותר, בערים, בקייפ טאון, איזה 1.5 מיליון, שהם אנשים בלי ניירת. זאת אומרת, הם מאגרי עבודה, אפריקאים בתוך אפריקה, שבעצם במסגרת האפליה המתקנת אוכלים את הפירורים של השחורים, או ממש עובדים בשבילם.
כן.
כי בעצם כשחור אתה יכול לקבל אפליה המתקנת לקבל עבודה, ואז אם אתה חכם, אתה יכול בעצם לשלוח שחור אחר לעבוד בשביל... שוב, זה מה שהמערכים הגזענים שלנו מדברים, והגזענות שיוצאת מהם, אני חושב שזה בגלל שגם, בגלל שאנחנו יהודים, אז הם מרגישים נורא בנוח.
כן, לא בטוח דברים שהם יגידו בעבודה.
כן, זאת אומרת, זה ברור שנגיד הילדים שלהם לא מסכימים איתם. זאת אומרת, ברגע שאחד מההורים מתחיל להגיד ביטויים כמו reverse apartheid, או אפליה מתקנת ירדה מהפסים, והם ממש אומרים דברים כאלה, גנבו לנו את המדינה, או הקופים לא יודעים לנהל מדיניות.
כן, כן, זה מאוד, זאת אומרת, אם אחד המערכים שלנו זה באמת נהיה קיצוני.
זה נהיה קיצוני ברמה של כאילו, עכשיו, אני כאילו מין...
זאת אומרת, הוא ייחס לשחורים ממש תכונות אינרנטיות של גזענות, זאת אומרת, הם טיפשים.
הם לא יכולים ללמוד, יש להם בעיית למידה, ואז מיכל שאלה אותו, אז מה לגבי האלה באמריקה?
הוא אמר, לא, לא, הם כבר שונים. ואז שאלנו אותו על המנקה שלו, והוא אמר, לא, לא, היא שונה. אבל בשיחה שהיה לי איתו, זאת אומרת, אני כמי שמרגיש שהוא כאילו בלב שלו קצת גזען, ושכאילו מין, אני בעצם חי ממדינה נורא גזענית, וכאילו חלק מהשפיל שלי זה כאילו מין, אם אתה גזען, כבר תוציא את זה החוצה שכולנו נדע איפה כולם עומדים, והכי מסוכן זה להיות אמריקאים שמשקרים לגבי זה שהם נורא גזענים. Never mind. כאילו הגעתי לפה ושמעתי בן אדם באמת, אני אומר לכם, מדבר כמו ג'אנגו.
זה היה לא נעים.
יש סצנה בג'אנגו, שבגלל זה יש את הסצנה הזאת, שהדמות של שולץ בעצם פוגשת את הדמות של ליאונרדו דיקפריו, ובעצם עושים מסע ומתן על איזו דמות שחורה שהוא רוצה לקנות ממנו בשביל להציל אותו. אבל בשביל ליאונרדו דיקפריו, הדמות של ליאונרדו דיקפריו, היא בעצם, הוא עוסק בקרבות של שחורים. והוא מדבר על השחור, אני חושב שבגלל זה טרנטינו עושה את הסצנה הזאת, על איך השחור, הגוף שלו נוצר ללחימה. וכאילו, אתה מקבל גזענות שאני באמת, אבל באמת, אבל באמת לא שמעתי כמותה בחיים שלי.
לא באופן אישי, לא פנים אל פנים.
לא פנים אל פנים. זה כמו בסרטים.
זה ממש גזענות, זאת אומרת, זה א' ב' של גזענות, זה הדבר הישן הזה.
הם קופים, אין להם מוח.
כן, של לייחס תכונות אינרנטיות לגזע, ולהאמין בזה באמת. זאת אומרת, לזה הם טובים, לזה הם לא טובים.
למה הוא חושב ככה? הוא חושב ככה, כי הוא אומר, אני חייתי במדינה נפלאה, אבל גזענית. הפכנו את היוצרות, הייתם אמורים, הנה, דפקתם את ההזדמנות שלכם לנהל את
המדינה. נתנו לכם, נתנו לכם מקומות, ותראו מה עשיתם עם זה. תראו באיזה מדינה אנחנו צריכים לחיות עכשיו בגללכם.
במובן הזה, מה שמעדים בדרום אפריקה, זה בדיוק שהיא מראה את המיצוי, זאת אומרת, מה קורה אם אתה כאילו מין עובד על האפליה המתקנת הזאת עד הסוף. זאת אומרת, אם אתה לא מייצר מערכת שוויונית, ואתה באמת עושה מין איזה הפוך על הפוך, זה באמת מגיע, ואני חושב שזה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד מקודם, של זה לקח בשביל ישראלים. לכמה רחוק דברים יכולים להידרדר מבחינת איכות.
עכשיו, במובן מסוים, יש מקום שאתה שומע אותם מתארים את המדינה שלהם פעם, ובמובן מסוים, כאילו, יש צדק בדבריהם. נכון. עכשיו, אני בטוחה שאם היינו...
זה זעזע.
אני חושבת שאם היינו לומדים את הדבר קצת ומבינים מה קרה פה, אז אני בטוחה שהיינו מגלים שלא באמת נתנו להם הזדמנות באופן ש... צריך לתת הזדמנות לאומה שהייתה מדוקת במשך המון שנים, ועכשיו, זאת אומרת, יכול להיות שכל התהליך גם נעשה בצורה מאוד מאוד מעוותת. אני לא יודעת, אני לא מספיק בקיאה במקום הזה, אבל אני מניחה שזה ההסבר למה שקרה. קצת כמו שאתה יודע, אני מרגישה שזו דוגמה טובה כשהגיעו לשחרר את הגטאות, אז נתנו להם אוכל, וזה היה too much בשבילהם. אז יכול להיות שזה משהו קצת כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול פשוט להפוך את הדברים ולצפות שעכשיו יהיה אחרת. ובמובן הזה, באמת היה להם פה גן עדן מוחלט, שהם עשו מה שהם רצו. הם שלטו, ה-1% הזה של לבנים פשוט שלטו באוכלוסייה שלהם מבחינתם מהגן עדן, כי גם היה את הטבע ואת הכסף שיש עכשיו.
אני אומר, הגן עדן הזה הוא דווקא שונה מהמציאות הישראלית שלנו, כי החוויה שלנו בישראל היא לא הגן עדן. אנחנו חיים מחורבים על מציאות פוליטית. ודווקא זה מה שאני אגיד מקודם, שכאילו מין... אתה באמת יכול להבין את הלוגיקה הקולוניאליסטית של כאילו הבריטי שמגיע להודו, רואה את כל הפירות, את כל השפע ואומר, אז אם אני אגנוב את זה מהחומים, אני אדע לנהל את זה כמו שצריך, ואז לי יהיה מדהים. ובאמת מין סר ליבינגסטון היה סיום, זה באמת זה. כאילו, אני מבין למה הלבנים באו לאפריקה ואמרו, אני אזהן פה את כולם, כי זה באמת גן עדן. והניסוי של התיקון, מה שכל כך מעניין בו, זה שבפייז הראשוני זה כן היה פלורליסטי. זאת אומרת, גם היינו בכל מיני סיורים כאלה. זאת אומרת, הקימו פה חוקה באמת פלורליסטית. מה שקרה לכאורה ברמת הנרטיב הוא מין תהליך אוליגרכים. זאת אומרת, בעצם השחורים, זאת אומרת, בעצם נהיה שחורים שהצליחו להשתלט על תעשיות, כמו באוליגרכים, שמין כזה מפריטים את הגז, מפריטים את הזה, ואז מישהו אחד משתלט על זה, נגיד מישהו השתלט על חברת הגז, מישהו השתלט על חברת החשמל, ואז יש איזה מין 15-20 אוליגרכים שחורים, אבל כל השאר נדפקים. כאילו, זה בעצם הטענה.
כן. אני חושבת שגם מה שמדהים לראות באמת זה אני חושבת שבמובן מסוים, מה שיותר מזעזע אותי מהגזענות הבאמת קיצונית הזאת, שאני לא הייתי מודעת לזה שהיא באמת קיימת בעולם ברמה כזאת, זה ההצדקה העצמית של, נקרא לזה, שמאלנים ליברליים, שאולי לא מדברים ככה, ואולי אפילו לא חושבים ככה, אבל גם מחזיקים את ההלפ הזה, וגם יש להם כל מיני תירוצים שהם מצחיקים ברמה שאתה אומר, כמון, כאילו מין, תסתכל לפחות למציאות בעיניים.
לא, צודק, כי יש שם איזו אפולוגטיקה משוגעת.
אמרו לי 3 פעמים כבר, עכשיו, למשרתים השחורים יש מדים. יש להם מדים בהאוסהולד שהם עובדים בו. ואז דיברתי עם כמה מהאנשים האלה על המדים, והם אמרו,
Actually, they prefer it because that's how they don't get their clothes dirty. עכשיו, זה טיעון, זה תירוץ שהוא מצוץ מהאצבע ברמה של... לא היה לי אפילו קאמבק, זאת אומרת, הסתכלתי על אנשים שאמרו לי את זה במבט של...
אתה באמת מאמין לזה?
באמת.
אתה באמת חושב...
ואתה רואה גם שזה אינדוקטרינציה, כי כמה אנשים אמרו לי את אותה תשובה בצורה כאילו מתואמת.
שם לב על מה עוד הם אומרים?
לא.
שאחרי, כאילו, גם השמאלנים אומרים את זה בעיקר, שנוצרים קשרים בין המשפחות. זה נדמה, ואז הם אומרים, אתה עוזר. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו נגיד...
שלחנו את הילדה שלה לאוניברסיטה. שוב, זה דברים שאנחנו מכירים, זה מצחיק שאתה רואה את זה מול העיניים, כי אתה אומר, זה ראיתי את זה בסדרות ככבר פרודיה, ואז אתה רואה את המקור, את הדבר האמיתי של הדבר הזה, של yes, she's like family, כאילו מין...
כן, או שאתה בכלל, אתה משווה את זה
לזה. Honestly, לפחות אל תאכילו את עצמכם בשקרים. סבבה, אני מבינה שלכולם יש את הדבר הזה.
וזה סטנדרט, כי פשוט זה הגיב אנד טייק שלכם.
אז אתה חי פה, אז אתה עושה את זה, כי זה מה שעושים, כנראה שאם אנחנו היינו חיים פה, אז גם לנו היה, כי זה משהו שפשוט לכולם יש. אבל לפחות be honest, אל תמכרו לי את הלוקשים האלה, זה דבר מטורף.
זה בדיוק הדיון בעיניי, כי אני מרגיש שזה לא עניין רק של לוקשים, זה עניין של משהו יותר כאילו מין...
הם גם לא שמים לב ששכבה שלמה של אנשים עושה מקצועות ספציפיים, זאת אומרת, זה דבר מדהים, אתם לא שמים לב שיש חלוקת מקצועות מאוד מקוטבת, ואתה מדבר איתם על זה,
והם
מעמידים פנים שהם לא שמים לב לזה.
אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד, זה שאני לא חושב שהם לא רואים, אני חושב שזה הלקח הענקי עבור ישראלים, ובגלל זה אני באמת מרגיש שזה זכות להיות פה, כי אתה בעצם מקבל crash course במה שאפשר לכנות אפולוגטיקה. ואנחנו חיים של אפולוגטיקה, בתוך פוליטיקה של אפולוגטיקה, גם כשמאלנים, גם כישראלים באופן כללי, ויש בזה משהו נורא נורא חזק, כי אתה רואה את מנגיוני שכנוע העצמי, ובכלל את ה-give and take הזה, זאת אומרת, עכשיו אני גם יכול להגיד דברים רעים עליי ועליי, זאת אומרת, עלינו עכשיו, זאת אומרת, הנוכחות שלנו והמגורים ביפו, זאת אומרת, אני פתאום רואה את ה-give and take עם אלה, גם אני מדבר ככה, אני אומר, תראו, זה נכון שאני כאילו מין ת-ת-ת-ת-ת, אבל נורא זול לי, ואני ת-ת-ת-ת.
לא, אנחנו לא נותנים תירוצים על זה שאנחנו גרים ביפו. אנחנו מבינים שאנחנו חלק מאיזושהי בעיה, ושככה זה. לפעמים אתה חלק מהבעיה. אנחנו לא אומרים, למעשה, זה אחלה בשביל הערבים, שאנחנו גרים
פה, בגלל... אני אומר לאנשים שאנחנו מעלים את הערך של נדלן של הערבים.
אז תסתכל עצמך בעיניים, ותבין שזה גם קשקוש, אבל...
זה לא קשקוש, זה פשוט, זה בגלל זה בגלל נקודה, את עוד במקום של להגיד קשקוש, לא קשקוש, זה לא עניין של טוב או רע, אנחנו הרבה מעבר לטוב ורע. הנקודה היא, מה החברה שנוצרת בתוך המציאויות המורכבת האלה? אפולוגו, אני אומר את זה לא כי אני מפגר או לא מפגר, זה לא הנקודה. אני אומר את זה כי אני צריך to rationalize מציאות נורא, נורא, נורא
סבורה. אני לא אומרת את זה,
בגלל ש... דברים אחרים, זה לא משנה. את לא יכולה להגיד דברים אחרים, כי אם לא, היית צריכה להגיד כל הזמן שאת חיה במציאות גזענית.
אני חיה במציאות גזענית.
אוקיי, אבל בכל זאת אנחנו לא מרגישים ככה כל הזמן. נכון?
נכון, זה לא אומר שזה לא נכון, וזה לא אומר שאני הולכת להתווכח עם מישהו שאומר לי שאני חלק מהבעיה.
אלף כל לפני כמה עשינו את זה, אבל נניח את זה בצד, ואני אגיד, שוב, אני חושב שהלקח פה, מעבר, וזה קו כללי שיש לי, אני חושב שהשאלות של מה טוב או מה רע, שאלות מאוד פשטניות ביחס לשאלות מהותיות יותר, ואני חושב שהמתנה או הזכות להיות פה היא לראות איך נראית חברה חולה שמנסה לעשות מסע ומתן עם החולי שלה.
אני פשוט לא מבינה באיזה עולם הם חושבים שהאפרטהייד נגמר. אני, במובן הזה שבאופן... באתי למדינה שיש בה אפרטהייד פעיל.
אז אני חושב שאני, בגלל זה זה כל כך מעניין בשבילנו, כי הם יגידו לך, תראי, היה עד 1994 חוק שאוסר על מה שקראו לו מין לא מוסרי. והמשמעות של מין לא מוסרי אומר לבנים עם שחורים. עכשיו, אני ואת לא חיים...
רואים שגם עם אלה אין פה זוגות כאלה, כי הם כל כך אינטרנלייז את הדברים האלה.
אני אומר, שנייה שאלה אחרת ששאלת. אז בתוך מציאות כזאת, הם חושבים שברגע שהחוק הזה מבוטל, יותר טוב. היום אפשר שזה יקרה. כמו שאת אומרת, for some reason זה לא קורה. אבל זה לא קורה... לא כי החוק אומר, כי פשוט במקרה לגמרי כל הלבנים חיים בתוך שכונה אחת עם גדרות ענקיים שבו מזמינים אותך לעשות הרצאות על ישראל, וכל שאר האנשים חיים באשפה 20 קילומטר בחוץ, ולפעמים אם הם חכמים וברי מזל נותנים להם לבוא לנגב לי את התחת. וזה ממש במקרה שאף אף, אף לבן לא רצה להתחתן עם האישה שמנגבת לו את התחת, במקרה, אולי זה היה יכול להיות ההפך, אני לא יודע.
כן.
ואז אתה אומר, פאק. וזה בדיוק העניין, כי אני ואת גם, לדוגמה, שאם אני אשאל אותך, אני לא אומר את זה עכשיו בשביל to shame us, אבל אני חושב את זה אנחנו דוגמה, למה אין לנו חברים ערבים?
כי אנחנו לא הולכים להתאמץ בשביל לעשות את זה, וזה קשה, ואנחנו מסתובבים עם אנשים שדומים לנו, כי זה הכי קל.
נכון, בדיוק. עכשיו, אני יכול להגיד שיש אנשים, היו פלסטינים בחיים שלנו, שיכולנו לייצר איתם קשרים, ובחרנו לעשות את זה, וזה נכון, ואולי אני יכול לעשות את זה אפולוגטיקה שמאלית, להגיד, אוי, זה עושה יותר מאמץ. אבל הנקודה היא, מה התשובה האמיתית? אנחנו חיים בחברת אפרטהייד, אנחנו חייבים חיים בסגרגציה, ולכן אין שום התכנות שבן אדם כמוני בצורה אמיתית יעשה חבר פלסטיני.
אבל יש אפרטהייד ויש אפרטהייד, והאישה שגרנו אצלה התעצבנה עליך, שאמרת ישראל היא מדינת אפרטהייד.
למה? כי אמרה, כי אין חוק כזה.
ובצדק, בגלל שזה באמת בשבילם, זה כמו בשבילנו לשמוע מישהו אחר אומר על סיטואציה אחרת שואה.
נכון, בדיוק.
אז אני מבינה למה היא מתעצבנת, כי אומרת, אתה לא יודע מה זה אפרטהייד, אתה לא תקרא למה שיש אצלכם אפרטהייד. עכשיו נעזוב את זה שהיא שמרנית. ושהיא חושבת שישראל מתנהלת בצורה המוסרית ביותר. נשים את זה בצד, כי היא לא באמת מבינה, וזה הסוג יהודיה שהיא, יהודיית הגולה הקלאסית הזו. אבל אנחנו לא חיים במדינת אפרטהייד, הלכה למעשה. אנחנו חיים בחברה שיש בה סגרגציה מאוד מאוד גדולה, בין שני הלאומים העיקריים במדינה הזאת. ופה יש מדינה שהיה בה אפרטהייד, והוא לא באמת נעלם, כי אני לא חושבת שאף אחד עשה ניסיון אמיתי להדביר אותו מהחברה.
זה פשוט דוגמה נורא יפה להבדל בין דה יורה לדה פקטו.
כן.
זאת אומרת, נגמר האפרטהייד דה יורה, פשוט דה פקטו הם חיים בנפרד עדיין. והניסיונות לעשות אינטגרציה נראה שהם לא מצליחים ברמה שהיא... אני רוצה להגיד אמירה קיצונית, אני מניח... לתחושתי, יש יותר קשרים בין יהודים ערבים, יהודים וערבים בישראל, מאשר שחורים.
בוודאי,
נכון?
בוודאי.
זאת אומרת, היחסים שלנו עם השכנים שלנו עם יפו, לא משנה כמה הם מנוכרים, לא, הם לא מגרדים את
לא
מה שקורה פה.
כזה, אני גם לא ראיתי מצב כזה, אני בחיים שלא ראיתי מצב כזה, אני בהלם כן, יומיומי מהסיפור הזה. רואים את זה בכל פעולה, נכון? בכל צעד, בכל שעל, זה אי אפשר... אני באמת, באמת, ואני יודעת שזה בעייתי לשפוט מדינה שאתה מגיע אליה, כי שוב, אני חיה במדינה שהרבה אנשים מעבירים עליה שיפוט, ובצדק, וזה מעצבן לעלה, אבל אני לא מבינה איך אפשר לחיות פה ולראות את זה, ופשוט להיות בסדר עם הדבר הזה, ולהגיד האפרטהייד דבר.
אני אגיד אחר, כי אתה כל הזמן, ובגלל זה הנקודה שאני מנסה לחזור עליה כל הזמן, זה הלקח בשבילנו. כשאתה חי באמריקה, אין הדילמות הרבה יותר פשוטות. אם אתה יהדות אמריקה, אתה אומר, אני צריך לבוא לישראל או לא לבוא לישראל, לתמוך, להילחם, לא להילחם. אתה חי באירופה, הדילמות שלך הרבה יותר פשוטות. האנשים שפגשנו בפריז, השאלות שמעסיקות אותם, הן הרבה יותר פשוטות. כשאתה בא מחתיכת חרה של מקום, כמו ישראל, או דרום אפריקה, ואתה simultaneously, שונא את המקום שאתה בא ממנו, ומאוהב בו, עד אם כן נשמתך, זה שאלה נורא קשה. כי אני מבין, אם הייתי יהודי דרום אפריקאי, אני לא יודע להגיד לך שהייתי עוזב. א' כל, צריך לזכור שבשונה מאיתנו, הדרכון שלהם באמת לא שווה כלום. הם לא יכולים להגיע לשום מקום שהוא לא אוסטרליה או ישראל, לא רוצים אותם בשום מקום, יהיה להם ממש ברי מזל ויש להם עוד דרכון שני.
אז לעשות משהו, אני לא יודעת.
אבל הם עשו משהו, שמה, סבא שלהם ישב בכלא, כי הוא היה אנטי-אפרטהייד, ודוד שלהם היה עורך דין שייצג את מנדלה, וזה, אז עכשיו הכל טוב, כן? והנה, את המשרתת שלהם, הם שלחו את הבן שלה לקולג', והוא גם לומד Human Rights Lawyering, כן? אז במובן הזה,
מעניין מה עמדת השחורים פה, זאת אומרת, למה הם לא נלחמים על...
אני מניח שהלבנים יודעים לדברר את העמדה שלהם, בוא נשאל את זה לבן.
כן, הבגדים שלהם לא מתלכלכים, הם נורא נורא מרוצים, זה מה שחשוב להם. באמת, זה מצב קשה. עוד דבר שרציתי לציין לגבי הדרום אפריקאים, זה שזה דבר נורא מצחיק, זה כנראה... מה?
הדרום אפריקאים הלבנים.
הלבני, אני לא יודעת, לא דיברתי עם שחור פה כמעט, אז אני לא יכולה לדעת מה...
כנראה הם לא רצו לדבר איתך, במקרה יצא.
כן, כן. אז שהם בעצם אנשים שאוהבים להסיע בקטע ממש ממש מצחיק, שגם אני לא נתקלתי בו.
למה?
עכשיו, ברור שזה קשור לעניין של
הביטחון.
של הביטחון, אבל הם באמת אוהבים, זאת אומרת, כמות הפעמים שפשוט מישהו לקח אותנו טרמפ, אבל אני מדברת על טרמפ ברמה של, זה מעריך לו
כן,
את הדרך.
שעה, הוא עושה סיבוב של 45 דקות.
באמת
כן,
45 בדוק. דקות, כי הערים פה הם
הוא גר ביפו, אתה צריך להגיע לרמת אביב, הוא אומר, אין בעיה, אני אעשה סיבוב בעיה, לא נוריד אותך ברבין.
הוא כבר ליד הבית שלו, והוא ילך להסיע אותך הביתה שלך.
למה זה? יש תיאוריה, זה דיברנו על זה לפני כמה ימים. כי זה לא רק הביטחון והגדרות. הביטחון והגדרות מייצר חניונים. לכל אחד יש חניה פרטית בבית. אני לא רוצה להסיע אנשים, כי אני צריך לחפש חניה ביפו בסופר.
אבל מה זה עוד?
מה זה עוד?
ברגע שיש לך משרתים, יש לך המון זמן פנוי.
ונורא נורא
רואים את זה. אני, למה אני שמתי לב? כי כל פעם אנחנו בהתחלה אמרנו להם, לא, לא צריך, אנחנו ניקח אובר, הכל טוב, כאילו, האובר באמת עולה פה כמו בקבוק מים, הכל טוב.
לא, הוא לא רק בקבוק מים, כי בקבוק מים בישראל זה דבר נורא יקר, הוא עולה פחות מבקבוק מים.
נכון, ואנחנו באמת כאילו לא צריכים שיעשו אותנו הכל טוב. והם תמיד מתעקשים ובסוף מסיעים אותנו וגם עומדים בשבילנו כאילו בשש בערב בטרפיק כדי להסיע אותנו, כאילו מין דברים שאתה אומר, זה מטורף. ואחד מהם כזה אמרתי, מה, למה אתה עושה את זה? והוא אמר, הוא סוג של, הוא לא במילים האלה, אבל הוא סוג של אמר, מה יש לי לעשות
כן,
כבר?
כן, מה אני אעשה יותר טוב? אני אשאר עם אשתי בבית.
אין אתה, להם מה לעשות.
אני רוצה לדבר
לעשות.
עם ישראלים, זה כיף.
אנשים לא, זאת אומרת, שוב, בבתים שפגשנו, אנשים לא ממש עובדות, אבל הם גם לא גידלו את הילדים, כי הייתה עבד שגידלה, הם לא, למעשה, הם לא עקרות בית, כי יש מישהי שיעקר את הבית האמיתית, ולכן אנשים לא ממש עושות כלום, הגברים רק הולכים לעבודה וחוזרים בערב, שוב, חשוב לציין שאנחנו מדברים על זוגות שהם בשנות ה-60 ו-70 לחייהם, ראינו תצוגה אחת של הדור הצעיר, של הילדים של אחד הזוגות האלה, ושם גם הגבר וגם האישה עבדו בעבודות מאוד רציניות בפייננס, אבל מאוד מצחיק משהו שקרה עם הזוג הזה,
נכון.
זה שישבנו איתם ודיברנו איתם, והבחורה היא בגילי, והיא, יש לה כבר שתי בנות גדולות, והיא בדיוק ילדה לפני 5 חודשים את הילד השלישי שלה.
היא סיפרה לנו בגאווה איך היא חזרה לעבוד, אחרי 4 חודשים.
כן.
כי באמת יש עסקים מאוד רצינית, שנהיה
כן,
תקתקת,
כן,
עושה
כן.
היה
ממש
בקט.
אישה מרשימה.
מאוד.
וסיפרנו, ואמרתי, את חזרת עם שתי ילדות בבית, ואחרי 5 חודשים שילדת תינוק חזרת לעבודה,
ואז
היא
אמרה,
כן, וגם אין לי help. והייתי
and
כזה
I don't get help.
והייתי די בהלם.
לא, ויותר מזה, גם התרשמנו, אמרנו, וואו, זה בדיוק דוגמה לדור צעיר, הנה, הם לא משתמשים במשרטים, הם מבינים שהם יכולים...
כן.
טוב.
יום אחרי זה נסענו עם אבא של הגזען הגדול, אך אדם באמת...
מלך.
מקסים.
מקסים.
לסיור יינות, שבאמת, כל מי שמתישהו נוסע למקום הזה, זה מאוד מאוד מומלץ.
זה טיול מומלץ ברמות של, אם תכננתם פרובנס,
יש
איטליה, מין, זה, שחררו את זה, אל תסור.
יש פה מין וויין קנטי שאפשר לעבור ופשוט לטעום יינות מרהיבים. אז אמרנו לו, איך הבת שלך מסתדרת ככה? ואין לה עזרה, והוא אמר, ברור שיש לה עזרה. מה זאת אומרת?
יש לה מנקה.
מטפלת.
מטפלת, וזאת שלנו, שבאמת אין שום...
שבא אלה לפעמים בסוף שבוע לעוד קצת אקסטרה הלפ, וגם יש לה אותם בעצם, שהם...
זה כן נחמד לציין שדרום אפריקה במובן הזה נורא מזכירה את ישראל.
נכון, נכון.
ההורים מגדלים, זאת אומרת, הסבאים נורא פעילים.
כן.
בשביל מה שאנחנו מכנים עזרה, מה שבאמריקה ואירופה אין.
אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, אתה לא שוטף כוס, אתה לא מחליף מצעים, אתה לא מגדל את הילדים, ולמעשה הם אנשים שבאמת לא עושים הרבה במובן הזה, הם עובדים ומנהלים את הקשרים שלהם, וזהו. זאת אומרת, אין להם עוד חזית להיאבק, ובמובן הזה זה מאוד שונה בישראל, ארץ ההסל הבלתי נגמר.
אני גם אוסיף לזה ואגיד שבגלל המורכבות הפוליטית, וזה דבר שבחיים לא שמתי לב אליו, ואת שמת לב שגם בעצם אין להם כוח חיי תרבות. זאת אומרת, יש פה המון תרבות.
בגלל זה כל כך הרבה באים לכנס היהודי שאנחנו משתתפים בו.
אבל ברמה יותר גדולה, זאת אומרת, שימי לב, הם לא עושים, זאת אומרת, אחד הדברים הכי נפוצים שאנשים מבוגרים בפנסיה עושים, זה ללכת להרצאות, קונצרטים. דברים כאלה, הם לא, כי היציאה מהבית נורא קשה. אז אתה עושה דינרים במסעדות טובות עם חברים יוצאים המון.
או שהם יושבים בבתים.
או שהם יושבים בבתים, או שהם עושים מין טיולים, אבל כאילו...
כן, נגיד, אין נייט לייף.
לא, אין, זה צריך להבין את זה,
זה
משוגע.
אין כזה דבר, זה לא, אתה לא יושב בבר.
אתה יכול לשבת, יש ממש שכונות מסוימות.
כן, שהם סייף.
גם פה, זאת אומרת, גם בג'ואנסבורג. עכשיו יש לנו המלצה על איזה כמה בלוקים שהם מין מרכז. עכשיו, אין לדעת אם זה אמיתי או לא. זה גם עניין. אני מניח שבמובן מסוים כן, כי אתה רואה כמה הגדרות פה גבוהים.
אנחנו הלכנו למסעדה מאוד מומלצת, שדיברו עלינו,
דיברו איתנו... דורגת אחת מהסושיות הכי טובות בקייפטאון.
והופתענו לגלות שאחת המסעדות הכי מעוללות בקייפטאון היא בתוך קניון.
כן, בתוך מול. כאילו, אבל מה זה בתוך מול?
שבישראל זה כמובן היה נחשב...
כמו הפאקינג דוכן מיצים בסנטר.
טרש מטרוש.
בדיוק, זאת אומרת, זה שכאילו מין, בכלל יש מקום, פיין דיינינג, זאת אומרת, הדבר היחיד שדומה לזה בעיניי, זה כמו שאתה אומר, יו, אני לא מאמין שהקפה טייזו והאי יושבים בתוך בנייני משרדים, זה כוח דוחה בעיניי. כאילו, זה הכי קרוב לזה. כאילו, זה אשכרה שמסעדים...
לא, אבל זה לא שזה פונה החוצה.
לא, לא.
אין פעם מתוך הקניון, אתה נכנס לקניון,
אתה עומד באמצע, תחמו אמצע, את הקומת קרקע.
כמו רולדין בקניון, שיש כזה באמצע את הסטריפ עם השולחנות, זה הפאקינג סושייה.
לא, כמו מה זה? כמו הבוסטון מרקט. זה הפאקינג או שווה כמו בבוסטון מרקט בסנטר.
לא, את מה זה, בוסטון
מרקט? די, נו, המקום למטה שם של האוכל האמריקאי, הפוד קורט.
אין לי שמץ של מושג. עוד נושא, עוד נושא, מה אתה רוצה להגיד?
רציתי להגיד שאני חושב שמה שגורם לי להרגיש נורא בנוח פה, זה שבאמת, ואמרת את זה על המערך הראשון שלנו, שהוא באמת היה בעולם גזעני בטירוף, אבל בעולם מלך.
איש חם, אבא טוב, מערך מופלא.
איש נעים ומצחיק.
התנהג אלינו, מדהים.
שתקר, לקח לנו לשתות.
באמת, הכנסת אורחים.
הוא באמת היה לנו נעים איתו. זאת אומרת, זה לא היה מעיק, זה לא היה כמו איזה דוד זקן. הוא היה מלך. אז הוא בעצם גזען מקסים. וזה גם כאילו תיאור קצת של ישראל גם, לא? כולנו גזענים מקסימים.
כן, כן, במובן הזה נוח לנו עם האנשים האלה, הם מאוד דומים.
כי האמריקאים הגזענות שלהם לא נעימה, והבריטים הגזענות שלהם היא אליטיסטית ולא נעימה, ופה הגזענות היא כאילו, היא בזה תדר ישראלי.
זה להרגיש מאוד בבית. עכשיו, הנושא השני שמאוד מעסיק אותנו פה, זה נושא היהדות שלנו.
אני חושב שאתה מדבר על רויבוס.
רויבוס.
Did I like the רויבוס boy?
לא, אני רוצה לדבר על היהדות שלי. אני חושבת שזה משהו אולי אתה בגלל שלא נולדת בישראל היית עסוק בזה קצת יותר, אבל אני חושבת שהימים האלה זה הזמן שהכי התעסקתי בו ביהדות שלי, בכל החיים שלי. אני בחיים לא...
אנחנו בעצם נמצאים גם בסיטואציה שבו אנחנו הישראלים בתוך כנס יהודי, ומצד שני גם פגשנו מאות או עשרות, זאת אומרת, אנחנו פה עם עוד איזה 10-15 אורחים, שכל אחד מייצג משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, יש פה רבנים ליברליים מבית שמש, באמת ליברליים, יש פה חוקרי שואה, מה שנקרא רפורמדוקס, כאילו רפורמים אורתודוקס.
יש פה צעירים עירוניים, מערים גדולות שהם...
כמו הונגריה, שהם אהבת ליבנו, זה הנושא האחרון שלי, השוואה בין ישראל להונגריה, אבל נגיע לזה. יש פה הונגרים מהממים שמזכירים אותנו. זאת אומרת, להיות מבודפסט, זה כמו להיות מתל אביב, זה מרגש עד פאקינג מאוד.
זה ממש מעניין.
יש פה סקנים שעזבו את דרום אפריקה בשביל לגור במקום אחר. היינו, גם פגשנו, תראי, זה גם נורא מעניין. זאת אומרת, לפגוש פה בעצם את היהודי, אני היום בכיתי, כאילו, היינו בסיור בקונסטיטושנל היל, בג'והנסברג, איפה שהיה הכלא של הפעילי אפרטהייד, ועשינו סיור בן אדם שהוא כאילו יהודי, שהיה 7 חודשים בכלא, כי הוא פשוט היה פעיל נגד האפרטהייד, וזה, אני הלכתי לצאת לפקוד, כאילו, היה לי קשה, כי אתה כאילו מין...
אני, אגב, הלכתי לצאת לשתות קפה, באותו רגע.
אבל גם הלוק של המוזיאון אפרטהייד, באמת, זאת אומרת, זה באמת לוק שואתי. כאילו, המקום נראה כמו
כן,
מחנה
כן,
ריכוז.
כן, כן, זה קשה.
ואתה גם מבין שכאילו מין, אתה אומר, איזה גבורה. כאילו, אני, זאת אומרת, לא משנה מה אתה, בלי קשר להשוות, באמת בלי השוות. כאילו, זה גבורה משוגעת
נכון.
לשבת בכלא, בגלל שאתה אומר, החוק של המדינה שלי איננו חוקי.
אבל בנושא היהדות...
והם יהודים, וזה בא ממקום יהודי, זה מה שתקוונתי, כאילו.
נכון, אבל זה לא בדיוק כמו שרציתי לדבר עליו. אני יותר, באמת, המקום הזה שבו הדבר שבשבילך, כל החיים שלך הוא נתון והוא שקוף מאוד, בגלל שאתה לא צריך להתעסק במרכיב הזה, בזהות שלך, כי כשאנחנו חיים בישראל, זה בעצם לא משהו שצריך to practice. זה לא משהו שצריך להתאמץ בשום צורה כדי שהוא יהיה שלך, כי הוא פשוט שלך, הוא של כל מי שמסביבך.
יותר מזה, גם כי אנחנו כחילונים, נוח לנו לעשות את הפעולה הזאת, שפשוט לשים את זה בתוך הרובריקה של התעודת זהות שלנו, של זה הלאום שלי.
כן, אפילו הזהות שלנו היא מכוננת על המין, אפילו היא קצת התנגדות
בדיוק,
ליהדות
אנחנו
הזאת.
אנחנו תל אביבים ישראלים, אנחנו לא יהודים, היהדות היא אנקדוטלית.
עכשיו, אנחנו באנו לפה על תקן יהודים, כי כל מי שמציג בכנס הזה הוא יהודי.
נכון.
ופתאום השאלה הזאת היא כאילו אמורה להעסיק אותנו, כי גם כל ההרצאות שלנו הם, 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 הם במובן מסוים על בסיס יהודי. וזה קטע, כי פתאום כשאתה רואה, נגיד, את השני חברים שלנו מבודפסט, שהם לחלוטין חילונים.
הם רגע שמאלנים, חילונים.
שמאלנים, הארדקור, הם באמת דומים לנו בווייב ולחברים שלנו, אבל זה אנשים שהולכים לשול, הולכים לבית כנסת.
לא רק זה, הם תופסים את היהדות הליברלית שלהם כחלק מזהותם ותפקידם לשמור על קהילת יהדות הונגריה החילונית לפני חב"ד.
כן.
שבא לזהן אותם כאילו שלוחה של ביבי.
זה חלק חשוב מהזהות שלהם. הם חוקרים את זה, הם לומדים את זה.
הם גאים בהיותם יהודים חילונים מעיר יהודית חילונית.
כן.
והם כועסים על זה שביבי... במיטה עם אורבן, ושמי שמתווך את הקשר הזה זה חב"ד, ואומרים, לא במקרה הימין עובר דרך חב"ד, כי אנחנו חילונים, חילונים דתיים, כאילו יהודים, אבל חילונים, ויש לנו מסורות כאלה, וזה מרתק.
כן, וזה מעניין.
מה
שקוראים
לו היהדות נאולוג, לא הכרתי את זה, יש להם איזה...
כן, כנסיין,
לא כנסיין,
בית כנסת נאולוגי. ולי מאוד מעניין לפגוש את זה, כי זה כמובן מעלה לי שאלות, על היחס שלי ליהדות של עצמי, שעד כה לא, אתה יודע, זה לא באמת מעסיק אותי.
זה מעניין, כי דווקא בינינו את הרבה יותר יהודית ממני.
נכון, אבל זה אצלי הרבה יותר התייחסות שהיא למסורת.
כן.
היהדות היא לא ממש חלק פעיל מבחינתי בדבר הזה. יש טקסטים שהם מעניינים, ויש כל מיני דברים רוחניים שהם מבחינתי שוב, הם פשוט רוחניים, ויש התקסים שאני אוהבת, אני לא יכולה להגיד לך שקשרתי קשר בין כל הדברים האלה וקראתי להם יהדות אי פעם. זה כמעט נסיבתי אצלי בראש.
אני אשמח לציע איזה חידוד, כי אני חושב שמשהו כך מעניין במה שקורה בכנס הזה, זה שכאילו מבאיזשהו מובן אני ואת באנו בשביל הטיסה. זאת אומרת, אמרו לנו, תקשיבו, אתם יהודים, אמרנו, סבבה.
נניח.
נניח, אנחנו באמת יהודים. אני גם כמי שעובד בארץ באנגלית, בהמון שנים בעצם מאוד מודע לשיח היהודי, היהודי-ישראלי. אמרתי, סבבה, אנחנו נבוא בתקן הישראלים, השובבים, השמאלנים, הבעייתיים. אבל מה שגילינו, במובן זה הכנס, או בכלל השיח היהודי הוא נורא מעניין, שבאמת פרצנו פה בדיאלוג פנים יהודי-ישראלי. זאת אומרת, זה די מדהים. זאת אומרת, אני כל המסע הזה בעצם מתווכח ומתיידד עם איזה מישהי שבעצם עושה הסברה וחושבת שצהל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. את מתיידדת
כן,
עם...
כן, בחורה כאילו... בריטית באמת פשיסטית. פשוט אין דרך אחרת להגיד את זה. בחורה פשיסטית
כן.
שהתחנכה על ברכי ההסברה הישראלית המאוד מאוד אפקטיבית, ומבחינתה...
זה מה שחשוב. לנחות את שמה של ישראל, ומי שחושב, מי שאומר דברים כמו ישראל היא אפרטייד.
הוא אוכל ישראל בגדול, כן.
היא אמרה לי לדוגמה שעד שהיא לא פגשה, זאת אומרת, עד שאני והיא לא נפגשנו, היא באמת חשבה, היא אמרה לי את זה אמיתי, אני חשבתי שכל מי שעובד בארץ, שונא את ישראל.
כן.
זה דבר מדהים.
גם אני, זה הדהים אותה לשמוע שאני אוהבת את המקום הזה, ובסוף, בסוף השיחה שלנו, והיה לנו ויכוח, שהיה מאוד תרבותי, אבל הוא היה ויכוח, כי לא הסכמנו על כלום. ובסוף היא אמרה לי, אבל שתינו עושות את זה, שתינו, העמדות שלנו זה מאהבת הארץ. ואמרתי, ברור שכן.
נכון.
והיה בזה...
אבל זה גם כן עשה אותנו ציונים שאנחנו רוצים להגיד. תראו, אנחנו כן חיים בישראל, אנחנו כן רוצים להישאר לחיות בישראל. אני חושב שזו מדינה חולה בכל רמה, אבל אני כן ציוני במובן הדפקטו היא, כאילו אני אנטי ציוני, אבל לא פוסט ציוני, אבל כאילו אני ציוני במובן הזה, ויותר ציוני ממכם יש לציין, כי אני חי בישראל וגדלתי ילדי בישראל, ואתם לא תגידו לי מה אני יכול או לא יכול להגיד לישראל, שאתם גרים בלונדון. וזה גם עמדה שבחיים לא חשבתי שאני אמצא את עצמי, כאילו, מין אומר, אתם לא תהיו פה, אם שהאפרטהייד יתהפך עלינו, אז אתם לא תגידו לי. כאילו, אתם חושבים שאני משמיץ את ישראל מחול, אתם לא רואים שאתם, כאילו, עושים אפולוגטיקה למדינה שבסוף אני לא יהיה מוכן לחיות בה.
כן, כן. זה גם עמדה מעניינת, זה קצת הפוך על הפוך על הפוך.
בדיוק, בדיוק.
זאת אומרת, זה לא יתעצבן מהאמריקאים שאומרים על מבצע כלשהו שכאילו הפלסטינים מדוכאים בעזה, ואנחנו מתעצבנים כי הם לא מבינים כלום, והם לא ישבו את זה לשחורים והלבנים, וזה מעצבן. זה להתעצבן על מישהי שהיא הכי כאילו ימנית בעולם, על זה שהיא לא חיה פה, ולכן היא לא יכולה, זאת אומרת, אתה יודע, זה סבוך.
כן,
ולא יכולה להסביר
לי מה המחיר של הסברה באמת.
בדיוק, זאת אומרת, זה סבוך ברמה שהיא באמת מאוד מעניינת.
מצד שני, זה כן גם מקצין את עמדותיי, זאת אומרת, מה שקורה פה. זאת אומרת, אני במובן הזה חוזר מאוד מאוד מודאג מהיכולת של השמאל, ונקרא, אני שונא את הביטוי הזה, אבל כן, המרכז הישראלי, לתקשר החוצה את המצוקה של מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, אין ספק שהמון אנשים מבינים שיש, אנחנו באמצע איזה רגע עם ביבי, אחרי שנים של, אין מה לעשות, בורות נוראית לגבי ישראל, חוסר עניין אמיתי בישראל, כל היהדות העולם צריכה עכשיו להתאפס על עצמו, והם לא מבינים, וזה מלחיץ אותם, ויש פה בעיה במובן הזה שהם באמת לא, זאת אומרת, הפנטזיה שהיא כן מאוד קשורה לארץ, שיש איזו יהדות ליברלית בעולם ששמה זין על ישראל ותציל, היא לא נכונה. הם לא ליברליים. אם אנחנו נשכנע אותם שאפרטהייד הוא מה שצריך להיות, הם יתמכו בזה. זאת אומרת, גם הליכי ליברליים בהם, אם אני הייתי בא ואומר, תקשיבו, ביבי הוא הדבר היחיד שיכול להציל את ישראל, אם כולם תוך שנייה היו קופצים על הזדמנות ואומרים, אוקיי, סבב, אז ביבי אחלה, ויאללה, כאילו, אפרטהייד. באמת, אמיתי. זאת אומרת, הם עדיין בתוך חשיבה של טוב ליהודים, מעט מאוד אנשים פה, רק הפרינג' השמאלני, האמיתי, מוכן לדבר עם אנשים כמוני בלחישה על אפרטהייד. נגיד, הפעיל אפרטהייד היום אמר לי, "תשמע, אתה יודע, אני מאוד מוטרד במה שקורה בישראל", ואז אמרתי לו, "גם, אני פוחד שזה ידרדר לאפרטהייד", ואז הוא חייך ואמר, זה לא אותו דבר, אבל זה גם מטריד אותי.
כן.
ואתה אומר, אוקיי, סבבה, אבל זה הקצה של זה, זה לא באמת, אז זה במובן הזה יש, אבל שוב אני אגיד, שוב שבמובן הזה הכנס הזה הוא כן דבר נורא מעניין, כי הנה, הוא הצליח לייצר פה דיאלוג פנימי יהודי אמיתי, אני פגשתי עם מישהו שהיה לי שיחה מאוד, מאוד אינטימית, אני אגיד ככה, רוחנית איתו, מישהו שאני חושב שמה שצחקתי, אמרתי לך שהוא רוצה להיות הרב שלי.
כן, הוא אכן רב.
הוא גם באמת רוצה להיות הרב שלי. זאת אומרת, הוא בא לתת לי מה שהאמריקאים מכנים spiritual guidance, למרות שלא ביקשתי את זה, ויצאתי מהשיחה מאוד מאוד מחוזק, והאופן שהצלחתי לקבל ממנו ספירט של גיידנס, היה שהוא דיבר על עצמו, ועל הכישלונות שלו בחיים, ועל הבעיות של הילדים שלו, והצלחתי לראות את עצמי בתוך זה, והוא עשה את זה בכוונה, וזה היה נורא יפה.
גם יש, אין מה לעשות, יש משהו, אנחנו כבר שבוע ומשהו פה, ויש לנו עוד כמה ימים, בלהיות המון זמן, כל הזמן במין אוטובוס כזה, של יהודים מכל העולם, שהוא כן נותן לך תחושה חזקה של שייכות וזהות.
רוצה לשאול אותך, בנוסף לדברים של כנס, את עשית עוד משהו באפריקה?
זהו, אז כדי לשמור אותנו שמחים ולהמשיך לגרום לנו לעשות פה...
נתנו לכל אחד מאיתנו לצוד שחור אחד.
נכון. לא, היה לנו באמצע בין קייפטאון ליוהנסבורג, שבה אנחנו נמצאים כעת, היה לנו שלושה ימים בספארי.
מה זה המילה הזאת? לא הכרתי. איזה מילה?
אה?
מה?
מה המשחק שאתה משחק?
Game Tour.
כן, הם קוראים לזה Game Tour. זה חוויה די מטורפת, זאת אומרת, אני לא יודעת כמה זה, עכשיו יש לנו...
I watch the planes down in Africa. חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, באמת, לא חוויתי אף חוויה בחיים שלי שיותר חופפת את הדימוי שלה מאשר ספארי. זאת אומרת, הדבר היחיד שמגרד את זה זה הודו. כי הודו אתה נוחת, אתה יוצא מהשדה תעופה, אתה רואה קוף רוכב על פיל, מוכר צ'אי, והולך על מסמרים. ואתה אומר, אוקיי, הגעתי להודו.
כן.
הספארי הוא, אם אני עכשיו אגיד לכם, תדמיינו מה יש בספארי, אתם צודקים. הדבר היחיד שלא היה זה שמיכל שכחה את מכנסי הספארי היפים שלה בתל אביב, ולכן לא זכתה ללבוש את מכנסי הספארי.
מאוד מאוד מצער. פעם אחת בחיים אני בספארי, ולא...
שאמר, who here saw some fucking elephants?
אנחנו ראינו פילים ואריות וזברות וג'ירפות ו...
ואימפלה.
אימפלה. You can also say אימפלה.
אוקיי, את לחת הגזענית, אנחנו לא מצליחים להתגבר על עצמם ולא מצליחים לא לחכות את המבטא השחור באנגלית. המדריך שלנו מלו, היה איש מדהים, אלגנטי, שמיכל מאוד רצתה ולא רצה אותה.
לא.
הוא לא רצה את הביגלס. והוא אמר, this is an impala.
This is an impala.
This is the cura.
The lion, it is very fast.
ואז אני שואל אותו, excuse me sir, does the lion also eat? ואז אני שואל איזה חיה, ואז הוא אומר לי, the lion eat everything man.
It is a eat everything man.
It is eat everything man. Good, good.
כן.
סוד,
סוד. זה באמת היה...
חוזרים על דברים פעמיים, זה סלנג דרום אפריקאי נורא חמוד. כל מה אומר, eat, eat everything man.
לא, אבל כל העיצוב באמת היה כל כך קלישאתי, זאת אומרת...
היינו בווייט לוטוס, היה ווייט לוטוס.
היינו בווייט לוטוס גרסת הספארי, באמת עם שטיחי חיות.
ממש.
ועם צבעי הסוואה.
זה בעצם פשוט גנון.
ועם קוקטייל בלובי.
בצהריים, באחר הצהריים ובערב. יש שלוש קוקטיילים ביום בחינם. הכל כאילו מין... זה בעצם טיול נורא מוזר, כי הספארי הוא כאילו חצי בעצם בית אבות, זאת אומרת, זה חצי בית הבראה, חצי סיני. אתה כאילו בית אין גב, אבל זה כאילו נורא פיין, ויש הפעלות. בחמש בבוקר יוצאים, game tour, game tour.
עכשיו, באמת זה, spy... זה פשוט לשבת בג'יפ, כשהבן אדם הזה מסיע אותנו, ואומר לנו...
look, look, this is the impala.
Look here.
In Zulu we say impalala, but you can also just say impala.
Impala.
Impala. They call it a pride.
חוזרים, מתבטלים בבריכה, מקבלים...
משתקרים.
קוקטיילים, ישנים בחדר המדהים. זאת אומרת, זה באמת... אני לא מבינה למה אי אפשר לעצב את זה לא ככה.
אי אפשר.
אי אפשר, כנראה אי אפשר. אבל זה באמת חוויה מדהימה, וזה...
ממש, והחיות זה, האמת שבאמת יש בזה משהו נורא יפה ומרגש, כי אתה בעצם מבין שבאמת, בעצם בחיים לא ראית החיות בטבע. זאת אומרת, כל החיות שראית תמיד הם באיזשהו קונסטרקט פיקטיבי, זו...
פיל ניסה לתקוף אותי. הוא פשוט ניסה...
מיכל, את דיברת אליו לא יפה.
הוא ניגש אליי, והוא פשוט ניסה עם החדק שלו.
כן, הוא ניסה לתקוף את הביגלס, אבל זה בגלל שהוא מת על הביגלס.
לא נראה לי.
הוא מת על הביגלס.
אני חייבת להגיד שלמי שמיצה את החופשות הקיימות, שכאילו, מה כבר יש? יש עיר באירופה, יש כאילו מין טבע איפשהו.
Let's put it bluntly. כל מי שסיים לבקר באיסטנבול ובפריז, ולא דחוף לו לחזור לברלין, אנחנו מזמינים אתכם לטוס לפאקינג דרום אפריקה לשבוע, שבועיים. יעלה לכם פחות מכל זה, יהיה לכם חלום טעים ברמה שאי אפשר לתאר, ואנחנו ממליצים מאוד על הספארי.
כן. ובזאת אנחנו נסיים, כי יש לנו פה עוד הרבה עבודה. שבוע הבא לא יהיה פרק רגיל, אבל עומר יפרסם את אחד הפרקים בפודקאסט ששמו הוא הפודקאסט ללא מיכל. אז אנחנו פשוט ניפרד בזאת מכם ומכן. תודה שהזנתם לנו. Live from Africa.
This is Beagles. קרלי בלב.
קרלי בלב.
קרלי בלב.
קרלי בלב.
אולי במקום לילי פרנקו נעשה טוטו? I watch the rains down in Africa. יאללה ביי.
ביי.
ביי. קרלי בלב. לקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי
קיבלתי רק אמת, אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים בשירותים. Hello.